טוב, אנחנו בפרק ה'. הכרחיות מציאות התשובה ופעולתה באדם, בעולם ובכנסת ישראל. פסקה ג'. העולם מוכרח הוא לבוא לידי תשובה שלמה. אין העולם דבר עומד על מצב אחד, כי אם הולך הוא ומתפתח. וההתפתחות האמיתית השלמה מוכרחת היא להביא לו את הבריאות הגמורה, החומרית והרוחנית, והיא תביא את אור חיי התשובה עמה. קביעה. העולם מוכרח לבוא לידי תשובה שלמה. בהכרח, על פי הנתונים של המציאות העולמית, העולם צועד במסלול שסופו היא התשובה השלמה. לא תשובה חלקית, לא תשובה פרטית, לא תשובה נמוכה, אלא התשובה, האידיאל של התשובה. העולם מוכרח לבוא לידי תשובה שלמה, זה הקביעה. הסבר. אין העולם דבר עומד על מצב אחד. כי אם הולך הוא מתפתח, וההתפתחות האמיתית השלמה מוכרחתי להביא לו את הבריאות הגמורה, החומרית והרוחנית. המציאות העולמית היא לא דבר עומד על מצב אחד. אין יום הדומה לחברו בעולם. העולם מעצם יסודו הוא דבר שהולך ומתפתח. תשב אנוש עד דקה ותאמר שובו בני אדם. המערכות הן כל הזמן הולכות ומתפתחות בקצב אלפי השנים או מיליוני או מיליארדי השנים, איך שתרצו. העולם הוא הולך ומתעלה, הולך ומופיע איכויות מפותחות יותר. הקדוש ברוך הוא, הכוזרי אומר, שהקדוש ברוך הוא אומר, אני הוא שהדרגתי את המציאות מן הדומם אל הצומח, לחי, אל המדבר. בסקירה רחבה של כל המציאות הקוסמית של היש, אז רואים שהעולם הולך הוא מתעלה ממציאות גולמית, של, אני יודע, הראשונים יקראו לזה חומר יולי, ואחר כך מופיעים פה איזושהי מציאות מאוד מאוד ראשוניות של החומר, וזה הולך ומשתדרג אל המדרגה הבוטנית של הצומח, ומופיע בנפשיות של תוצא הארץ נפש חיה, ובסוף יש מדבר אדם ועם ישראל. המציאות היא כל הזמן זורמת בציר הזה. וכשמסתכלים עכשיו את הפרספקטיבה הרחבה הזאת שאמרתי, אז קל לראות את זה, אבל צריך לדעת שגם במצבי הביניים אין העולם דבר עומד על מצב אחד. ומה שנראה לך כאיזושהי תקופה שהיא קפואה, תדע לך שהיא השלב הבא בשרשרת, או ההכנה לשלב הבא, או ההתרקמות המביאה לידי השלב הבא. אבל העולם הוא לא דבר עומד על מצב אחד. כי אם הוא הולך הוא מתפתח. כיוון שכך, אז הולך הוא מתפתח. אם כל מי שיושב בחדר הזה לפני כמה מיליארדי שנים הוא היה סוג של אמבה, יצור חטאי, אני יודע מה, ועכשיו יושבים פה ולומדים אורות התשובה, אז לך תדע לאן המציאות עתידה להגיע. ההתפתחות האמיתית השלמה מוכרחת היא להביא לו את הבריאות הגמורה. כי ככל שההתפתחות הולכת ומופיעה, יוצאת מן הכוח אל הפועל, אז תבוא הבריאות הגמורה. המציאות תחזור לסדר שלה. היה איזשהו מוות כזה, הבריאה בשלבי הראשונים היא קצת כמו מוות. השפלה נוראית של מעמד החיים, אבל עכשיו המציאות קמה לתחייה. ותבוא הבריאות הגמורה, הסדרים ישובו לסדרם, חומרית ורוחנית. חומרית, אז כן, אז אני יודע, לא תהיינה מחלות, וכל מה שקשור לצדדים החיצוניים, הגשמיים של העולם, יופיע את ערכו, ואולי עוד יופיע ערכים שכיום אין לנו אותם. כל מיני התפתחויות גופניות שכיום אנחנו עוד לא שייכים עליהן. יכולות להיות לנו כמו מדע בדיוני, אבל ההתפתחות האמיתית השלמה היא תביא את הבריאות, אפילו את הבריאות החומרית. ואם יש דבר שאתה חושב שביחס אליו אין בריאות, אז תבין טוב, המציאות הולכת ומתפתחת, היא חוזרת אל הסדר שלה. בכל יציאה מן הסדר, זה סימן שזה דבר שהוא בר חלוף, כי זה בדיוק עניינו, יציאה מן הסדר. והמציאות, אפילו הגופנית של החיים שלנו, היא גם כן תחזור לבריאותה. אני יודע מה המדע עוד יכול להביא לנו? המדע, תכף הוא ידע להשיב יד למי ששלחה לו היד. שלא לדבר על אולי להוציא אנשים מהקבר. כי הולכים ומתפתחים, חוזרים אל הבריאות הגמורה, אפילו החומרית. לא כל שכן הרוחנית. החיים הרוחניים, הערכיים, המוסריים, יחזרו לעצמם. המציאות תשיל מעלה את כל הקליפות שהיא הייתה עטופה בהם במשך כל שנות ההיסטוריה. וכל הבערות והרשעות שהיו נחלתה של האנושות. במשך דורות, לאט לאט, לאט לאט זה נגמר. איפה האלילות? לאט לאט נגמר. תגידו נצרות, מינות, גם היא לאט לאט נגמרת. עד שתופיע הבריאות הגמורה החומרית והרוחנית, ומשעה שיש בריאות גמורה, והחיים עומדים על המצב העצמי שלהם, אז היא, הבריאות הגמורה, תביא עימה את אור חיי התשובה. האידיאל של חיי התשובה יופיע. כי האידיאל של חיי התשובה זה מה שתמיד יש שיבה אל המקור. וכמו באדם הפרטי, ראינו, האורגן הוא כל הזמן עסוק בלהעלות את עצמו, לפלוט פסולת, להעלות איכויות. אז הרב אמר במשפט הראשון, העולם מוכרח הוא לבוא לידי תשובה שלמה. כי זה בדיוק המנגנון של העולם. הולך ומתפתח עד שיופיע אור חיי התשובה. האידיאל העליון של מציאות התשובה יופיע. זהו, זה חתום. אפילו זה די מובן, זאת אומרת, זה לא רק הרב קוק אומר את זה, אפילו אני קצת מבין את זה. לשם צועדים. אין פה שום זרם לכיוון אחר במציאות. כי המציאות היא כל הזמן הולכת ומתפתחת, וצריך להבין שכשאנחנו מדברים שתהיה תשובה, הכוונה ההתפתחות המלאה, ההתפתחות השלמה, האידיאל שעומד בפסגת כל ההתפתחויות, זה אור חיי התשובה. לשם אנחנו זורמים, כל השינויים התרבותיים, הפוליטיים, המדעיים, האקונומיים, הכל הולך וזורם אל ההתפתחות הזאת שנקראת אור חיי התשובה. ולכן העולם מוכרח הוא לבוא לידי תשובה שלמה. אפשר להפסיק להיות מודאגים ביחס לזה. רק צריך לתת כתף ולקדם את המהלך הזה. להופיע אותו בצורה כמה שיותר א' מהירה וב' חלקה. כי זה מופיע כמו גלים כאלה. ואתה צריך לדעת להביא את הגל.
איך אנחנו
יודעים לקרוא
לזה התפתחות ולא, לא יודע, אולי
נסיגה? תגיד לי למה. למה? איפה אתה רואה נסיגה?
למה?
אנחנו קוראים לזה התפתחות. אני קוראים לזה התפתחות. מה דעתך המציאות מפותחת יותר? דומם או אדם?
למה?
זה יש התפתחות או אין התפתחות?
לא שואלים את דעתך.
מה לדעתך המציאות מפותחת יותר? לא שואלים את דעתך פה? אז תראה, אז אם לא שואלים את דעתך, גם לא שואלים את דעתי. אם לא שואלים את דעתך, כנראה גם לא שואלים את דעתי, וחבל על הדו-שיח שאנחנו משקיעים פה בינינו, כי מה רלוונטי מה ששנינו מדברים?
שדעתו לא כמו דעתנו.
טוב, תשאל. אתה יכול, אתה לא חייב לשאול אותו גם בפועל, אתה יכול לעשות שכיבות צמיחה עם השכל שלך ולהגיד מה לא הגיוני במה שאני אומר. מי האיש שאחזו ליבו לומר לנו שמציאות של דומה היא מציאות מפותחת יותר מהמציאות של האדם? תנסה למצוא צדדי טיעון כאלה. אתה רוצה ללכת לשמוע מישהו? תשמע. כן, אני יודע, כתבו ספר שאנחנו חוזרים אחורה וכו', והמציאות התעשייתית ואחר כך המציאות הזה היא הרבה יותר גרועה. בסדר. האדם הוא ייצור שמופיע מוסר בעולם. המציאות של האדם היא מציאות אוטונומית של הופעת מוסר. אין דבר ששווה לזה במדרגות הבריאה הקודמות. תגיד, הכלב לא מזיק. הכלב לא... בכיתה של הכלבים לא עשו חרם על אף ילד. טוב, זה לא בגלל שהם מוסריים. זה בגלל שהם דוממים קצת, הכלבים האלה. אין בהם שום תנועה חופשית של רצון. אבל אם אנחנו נגדיר שההתפתחות היא במה שיש בבריאה מימדים של רצון לטוב, וזה האידיאל של הבריאה, אז תראה, הבריאה הולכת ומופיעה את זה. אצל הדומם צומח, חי, גויים, אין כל כך התאמה בין הרצון לבין הטוב. יש חיים אינסטינקטיביים. אז זו התפתחות. תגיד, ההתפתחות הזו מביאה עם הסכנות? מסכים איתך. תגיד, יש קצת נסיגות, כשאני עכשיו פרסתי לכם פה 13.5 מיליארד שנים פרסתי לכם. תגיד, לך תדע אם 1,000 שנה, 100 שנה, 500 שנה, אין איזושהי נסיגה, ברור שיכול להיות שיש נסיגה, זה מה שאמרתי, זה כמו איזה גלים כאלה שבאים. אבל כשאתה רואה את המבט הכולל, המציאות היא רק מתעלה. באופן מוחלט אני אומר את זה. עכשיו אני צריך לתרץ מישהו שאולי אומר אחרת ממה שאמרתי עכשיו. אני לא יודע לעשות את זה. תביא, נשמע ו... טוב, לא זוכר. רציתי להגיד עוד משהו, אבל אני לא זוכר. ומעניין לעניין באותו עניין. רוח התשובה מרחף בעולם. והוא נותן לו את עיקר צביונו ודחיפת התפתחותו. ובריח בסמיו הוא מעדן אותו ונותן לו את כל כישרון יופיו והדרו. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. רוח התשובה זו רוח אלוקים, כך אומרים. רוח התשובה היא מרחפת על פני המים. המים האלה זה התוהו והבוהו והחושך שעל פני תהום. היא מרחפת והיא... הגמרא בחגיגה יש לה מין ביטוי כזה, נוגעת לא נוגעת. היא באה במגע ו... נותן לו הרוח של התשובה לעולם את עיקר צביונו ודחיפת התפתחותו. הפסקה הזו משלימה את מה שאנחנו לומדים, כן, זה כבר מובן מהפסקה הראשונה, רק זה משלים את המבט. שזה לא שאור חיי התשובה יופיע בסוף. העולם הולך ומתפתח, והכרח שזה גם יבוא לתשובה. באמת, כל ההולך ומתפתח, צביונו ודחיפת התפתחותו, זה בגלל רוח התשובה שמרחף בעולם. כי השיבה אל הסדר, השיבה אל הבריאות, היא עניין אחד עם רוח התשובה שמרחף בעולם. ונותן לו את עיקר צביונו. הצביון של העולם, העולם במערכות ההיסטוריות, הוא, יש לו אופעים שונים, צביונות שונים, ואת עיקר צביונו, את הנקודה שהולכת ומתבררת כל הזמן מבחינת הצביון של העולם, זה רוח התשובה. ודחיפת ההתפתחות זה רוח התשובה. מה עושה את העולם להיות מתפתח ככה? כי יש בתוכו איזשהו זרם כזה שמכה על המציאות כולה ואומר לה, גדלי, תתפתחי, תצאי מגולמיותך, תצאי מהפרימיטיביות שלך, תצאי מהגסות שלך, ותופיעי עוד ועוד את איכויותייך. ובריח בסמיו, רוח התשובה הזה יש לו ריח בסמיו. הביסום, הביסום זה הישרת הרצון, הישרת הרצון להיות נוטה לטוב בצורה אוטונומית. ורוח התשובה זה מפיץ ריח כזה. זה מה שפועל על העולם כולו במהלך כל שנות היסטוריה, שאנשים יהיו פשוט בעלי רצון טוב יותר. לשם הכל חותר. ובריח בסמר, איבה מהו דבר שהנשמה נהנית ממנו, זה הריח. הולכים וגואלים את הנשמה במה שמעדנים אותה. בריח בסמר, כריח השדה אשר ברכו השם. הוא מעדן אותו. ונותן לו את כל כישרון יופיו והדרו. מה שנותן את כישרון היופי והדר, הצדדים הקצת יותר אציליים שבמציאות. היותר רוחניים שיש במציאות, היותר עדינים שיש במציאות. זו רוח התשובה הזו. זו הכרחיות התשובה בעולם. זו מציאות התשובה ופעולתה בעולם. הלאה. העקשנות לעמוד תמיד בדעה אחת ולהתמך בה בחבלי החטאת שנעשו למנהג, בין במעשים בין בדעות, היא מחלה הבאה מתוך שיקוע בעבדות קשה, שאינה מניחה את אור החירות של התשובה להאיר בעוצם חילה. כי התשובה היא שואפת לחופש מקורי, אמיתי, שהוא החופש האלוהי שאין עמו שום עבדות. אז אם דיברנו על הבריאות, עכשיו אנחנו מדברים על המחלה. העקשנות לעמוד תמיד בדעה אחת ולהתעמך בה בחבלי החטאת שנעשו למנהג, בין במעשים, בין בדעות, היא מחלה הבאה מתוך שיקוע בעבדות קשה. רב מתאר מצב של עקשנות לעמוד תמיד בדעה אחת. העקשנות לעמוד תמיד בדעה אחת, אין הכוונה שאני, הבעיה היא בגלל מה שאני לא משנה דעתי. לא משנה מה תעשו, אתם לא תשכנעו אותי שאחד ועוד אחד, התשובה היא לא שתיים. אני מלפני עשרות שנים ועד עוד עשרות שנים בעזרת השם, הם שוכנע שאחד ועוד אחד שווה שתיים, ואני אתעקש על זה עם מי שיתווכח איתי. הכוונה פה של הרב בפסקה היא לא להגיד שאדם צריך להיות משנה כל שני וחמישי את הדעות בהקשר המושכל של ההבנות שאני מבין. ההבנה שאני מבין, אם היא נכונה, מצוין. ואסור לך לזוז ממנה סנטימטר. ויש הבנה שאתה יכול להגיד, היא נכונה. זהו. העקשנות לעמוד תמיד בדעה אחת ולהתעמך בה בחבלי החטאת שנעשו למנהג, בין במעשים, בין בדעות, היא הכוונה לבנליות. שגם אם הדבר הוא נכון, לכל שכן אם הוא לא נכון, אבל גם אם הדבר הוא נכון, אל תהיה שקוע תמיד במדרגה אחת מסוימת, מוגבלת, מוגדרת, ולראות אותה כתקרת הזכוכית של הכל. אדם קבוע, מקובע, אדם שאין בו נטייה להעמיק עוד יותר. לא רק להעמיק במובן של להבין יותר טוב, אלא בכלל להיות מצוי במקום אחר. להיות מצוי נפשית. במדרגה אחרת. העקשנות לעמוד תמיד בדעה אחת, שזהו, ככה אני חי את החיים שלי. אני חושב שזה המסלול וזהו. רק זה המסלול. תהיה קשוב. העקשנות לעמוד תמיד בדעה אחת, להתעמך בה בחבלי החטאת שנעשו למנהג. בסוף כל החטאת הכי קלה, אז חז"ל אומרים, זה הופך להיות חבל עבה כתוצאה מן המנהג. אתה מתרגל לזה, אתה מקובע, אתה חי את החיים בלי שום שאיפה למעבר. בין במעשים, בין בדעות, בהתנהגות שלך, במדיניות החיים שלך, מה הנורמות שאתה קובע לעצמך, או בדעות, השקפת עולם היא תמיד כזו מסוימת וחד גוונית ולא מוכנה לשמוע זווית אחרת ולא לא מכלילה ולא מעמיקה ולא... אומר הרב שזו מחלה. מחלה באה מתוך שיקוע בעבדות קשה. אם אתה לא פתוח להתעלות, להתקדמות, לחידוש והתחדשות של המדרגה האישיותית שלך, אתה חולה. אתה כל הזמן כמו איזה פטיפון שבור. גם אם מה שאתה אומר לכשעצמו הוא דבר נכון. הוא נכון, אבל הוא יכול להיות נכון בהקשרים רחבים יותר, וחלק מתמונה כוללת יותר. או הוא נכון, אבל אתה יכול להבין אותו ממקום אחר, ממקום עמוק יותר. אני עקשן להניח תפילין, עקשן, עקשן. למה? כי יש לי את הסיבה שלי. בוא תשמע. תהיה קשור לקביעתך ביחס להנחת תפילין מאיכויות נוספות, מתמונה כוללת יותר. אני עושה רק ככה, רק ככה. אין רק ככה, תקום בבוקר ואל תהיה עבד. עבד של הנורמות, עבד של החטאת, שזה עניינה, לקבע אותך. לקשור אותך, להיות אדם כפות. זו מחלה, מנטליות כזו זו מחלה, אדם שהוא לא משוחרר, הוא לא מוכן להתעלות, הוא לא מוכן להתפתח, יש לו את האני מאמין שלו, יש לו את מה שאבא שלו אמר לו, יש לו את מה שלא יודע מי אמר לו, וזהו. לא ככה אמורים להתעורר בבוקר. צריכים להיות רעבי, צמאי, שואפי, עוד, מעבר. משהו מפותח יותר. להיות בעל חוש ביקורת עצמית ביחס לנורמות שלי, ביחס לדעות והמעשים שלי. העקשנות לעמוד תמיד בדעה אחת, להתאמך בחבלי החטאת שנעשו למנהג בין במעשים בין בדעות, היא מחלה הבאה מתוך שיקוע בעבדות קשה. גדולה תשובה שמביאה רפואה לעולם, זה בדיוק ההפך מהתשובה. כי העבדות הקשה הזו אינה מניחה את אור החירות של התשובה להאיר בעוצם חילה. לתשובה יש אור של חירות. אני לא עבד לכלום. לשום מצב מקובע אני לא עבד. התשובה, יש בה מימד של חירות. התשובה, אנחנו נלמד בפרקים הבאים, שהתשובה היא באה מעולם החירות. מעלמא דחירו. משם באה התשובה. התשובה באה ממדרגה כזאת שהיא תמיד שואפת אל המעבר. על פי כל מה שלמדנו. אף פעם לא מסתפקת במצב בנאלי, קבוע. להעמיד את העולם בפריז, בקיפאון מוחלט. עניינה של התשובה זה תמיד העוד והעוד והעוד. זה אור החירות שיש בתשובה. זה באמת חירות. שום עבדות לשום צד, אפילו חיובי. אפילו חיובי. התשובה לא הסתפקה במעמד הר סיני. ובקריאת הים ובשלמה. התשובה חותרת למעבר לזה.
אז
איך יש מצב
שמגיעים לתשובה השלמה?
נכון, כנראה שהתשובה השלמה שם ילכו מחיל אל חיל, אל אלוהים יראה בציון, ופשוט ונערו אל השם ואל טובו. זה מצב של השתלמות בלתי... בלתי מוגבלת. מה שאנחנו קוראים לו תשובה שלמה, זה כנראה מדרגת ביניים כזאת ש... תראה, העולם, תיקון החטאים של העולם זה רק מטוב קטן לטוב גדול. העבדות הקשה הזו אינה מניחה את אור החירות של התשובה להעיר בעוצם חילה, כי זה עניינה של התשובה, חירות, אל מדחירו, שייכות אל המעבר. היא לא שקוע בשום הגדרה מקובעת. כי התשובה היא שואפת לחופש מקורי אמיתי, שהוא החופש האלוהי, שאין עם שום עבדות. החופש האלוהי, המציאות המשוחררת מכל מועקה, כל מועקה שלא תהיה. אין אותה באלוהות, נכון? זה באמת פירוש המילה חופש. שום מגבלה, שום צמצום, שום מניעה. לשם התשובה שואפת, לחופש מקורי. לא חופש מדומה, חופש הגדול. חופש ב... לא יודע מה. אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. שאין עמו שום עבדות עם החופש המקורי הזה. שום עבדות לשום מנהג, בין במעשים, בין בדעות, בין במדרגה העולמית, בין במדרגה האישית. אז הנה תיאור המחלה, שהתשובה היא הבריאות. היא הבריאות וגם היא הרפואה. טוב, נעמוד פה.